בוקר טוב, אנחנו בדף מ"ז עמוד ב', אנחנו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, נכון, הסברנו, שנייה איפה אני, אני לא סגור לעצמי.
אתה בתנן, אבל אמרו משם.
כן, כן, יפה. אז אנחנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי רבי יוחנן, אנחנו ראינו במשנה שכסף לא קונה, השאלה היא למה הוא לא קונה. רבי יוחנן אומר, בתורה מאות קונות, אבל אמרו משיכה קונה, השם אמר לו נשרפו חיתך בעלייה, ויש לקיש אומר, מהתורה מאות לא קונות, ומהתורה רק משיכה קונה. עכשיו אנחנו מנסים להוכיח, ומנסים להוכיח מהמשנה שלנו, ארבע שורות מלמטה, תנן, אבל אמרו, מי שפרה מדור המבול, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבור. זאת אומרת, אם אדם נתן כסף ומתחרט, אז אומרים לו, אתה יכול, יש לך רשות להתחרט, אתה יכול להתחרט, אבל שתדע לך שזה לא בסדר. מי שפרה מדור הבול, הוא יפרה במי שאינו עומד בדיבורו. כן?
כמו תרעומת, אין לו עליו אלא תרעומת.
שנייה, אז זה, הנקודה היא כזאת, שמי שפרה זה מדרגה מסוימת. יש מדרגה פחותה ממי שפרה, שהיא, כל העומד שאינו עומד בדיבורו, תכף נראה את זה בברייתא, כל שאינו עומד בדיבורו, רוח, אין רוח חכמים נוחה ממנו. זה נמוך יותר ממי שפרה, כן? אז אומרת הגמרא ככה. בישלמה מאות, היא אמרת בישלמה מאות קונות, משום מה חיקאי באבל. אנחנו בשורה האחרונה במזיין עמוד ב'. היא אמרת בישלמה מאות קונות, משום מה חיקאי באבל. אבל היא אמרת מאות אינן קונות, אמה חיקאי באבל? זאת אומרת, אם מאות לא קונות, אז למה יש אבל, הכוונה היא אבל אמור מי שפרה, כן? אז למה שיהיה מי שפרה, למי ש... אם אתה אומר שמאות לא קונות? אם מי שפרה, אם מאות קונות, מדאורייתא יש להם תוקף, אז אמנם חכמים ביטלו את זה, אבל אמרו מי שפרה. אבל אם מאות מלכתחילה לא קונות, למה מי ששילם מאות, אנחנו אומרים לו מי שפרה, אם הוא חוזר בו. אומרת הגמרא, משום דברים, בגלל שהוא דיבר, הוא אמר שהוא יקנה. כאילו המאות אין להם שום תוקף, נכון? אבל הוא אמר שהוא יקנה, והוא חוזר בו. אז אומרים, מה, משום דברים, ניקאי ואבל, מה, בגלל דיבור באלמה, אז יש על זה מי שפרה? והתניה, רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו, תלית קונה דינר זהב, ואין דינר זהב קונה תלית, מכל מקום כך הלכה. אבל, כן, זה הדין של המשנה, כן, שסחורה קונה את המטבע, והמטבע לא קונה את הסחורה, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום והמורה, וממצרים בים, זה לכבוד פסח, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. והנושא ונותן, זה, אז זה מי ש... מתחרט על אחרי שהוא שילם, כן, דינר זהב קונה את הלית, אין דינר זהב קונה את הלית והוא התחרט, אז אומרים לו מי שפרה, והנושא ונותן בדברים לא קנה. אם אדם רק אמר יאללה אני אקנה לך את האוטו, אני אשלם לך, אני אקנה לך את האוטו, לא אמרנו, לא הבאתי כלום, כן, והחוזר בו, אז מי שחוזר בו מדברים אין רוח חכמים נוחה ממנו, כן. אז זה, אנחנו רואים שיש שלוש מדרגות, ואנחנו רואים של דיבור באלמה, לא מקבלים מי שפרה. ממייל...
זה בעצם
המשנה, נכון?
כן,
דומה לאבל, כן.
זה בדיוק המשנה, למה זה פותר את האבל?
לא, בגלל ההמשך. לא, זה לא פותר, להפך. דברים יקאי באבל, ואת, תניה, זה קושייה. וההמשך הוא כזה, והנושא ונתן דברים לא קנה וחוזר בו, אין רוח חכמים נוחה ממנו. סימן ש... אם אני חושב שכסף לא קונה, וזה רק דברים באלמה, אז דברים באלמה אין עליהם מי שפרה, אז למה לריש לקיש יש מי שפרה, על מי ששילם כסף? ואמר רבה, אנו אין לנו אלא אין רוח חכמים נוחה ממנו. זאת אומרת, רבה מדגיש את זה שעל דברים יש רק אין רוח חכמים נוחה ממנו, ולא יותר מזה, זאת אומרת, ואין מי שפרה על מי שרק אמר, ולא נתן כסף. אומרת הגמרא, אז עד כאן הקושייה. זאת אומרת, ריש לקיש אומר, על דברים יש מי שפרה, אומרים לו מה פתאום על דברים אין מי שפרה, על דיבור אין מי שפרה, תשובה, דברים ויקבד היומאות קי באבל, דברים ולהיקבד היומאות לא קי באבל, זאת אומרת, יש דיבור עם כסף ויש דיבור בלי כסף, דיבור עם כסף הוא יותר רציני, כיוון שהוא יותר רציני, אז צריך לשלם על זה, אז יש על זה מי שפרה, אם זה פחות רציני, אין על זה מי שפרה, אבל זה לא קשור לשאלה אם מאות קונות או לא קונות, זאת שיטת ריש לקיש. אמר רבה, קרא ומתניתה מסיילי לריש לקיש. לריש לקיש יש לטובתו גם פסוק וגם ברייתא, כן? קרא, דכתיב בפרשת ויקרא, וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו. אז יש מצב שאדם גנב, גזל, איכשהו הגיע אליו כסף של חברו, הוא נשבע לשקר, אחר כך הוא מודה שהוא נשבע לשקר, אז הוא יצטרך להחזיר את מה שהוא לקח, וגם הוא יצטרך להקריב קורבן, קורבן עולה ויורד, כן? אז 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 זה כתוב פה את הפסוק, גיחש בעמיתו, בפיקדון, זאת אומרת, הפקדת אצלי משהו ואני משקר שזה לא אצלי, בתשומת יד זה הלוואה, הלוות לי ואני משקר שלא הלוות לי, או בגזל, גזלתי, או עשק את עמיתו, אני עושק, זה, עושק זה לא לשלם לפועל את השכר שלו, כן? כל הדברים האלה, ואני נשבעתי שאני לא, שלא לקחתי כלום, כן? תשומת יד, אמר רב חסדא, כגון שייחד לו כלי להלוואתו, עושק אמר רב חסדא כגון שייחד לו כלי לעושקו. אז רב חסדא לומד שכמו שפיקדון וגזל זה חפץ מסוים ועליו יש את השבועה, ואם אני נשבע לשקר אני אהיה חייב קורבן שבועה, אז ככה גם בהלוואה ובעושק, אם רק אלוות, רק שיקרתי שלא אלוות לי ונשבעתי על זה, אני לא אהיה חייב קורבן שבועה. מתי אני אהיה חייב קורבן שבועה? רק אם אני ייחדתי כלי להלוואתו. מה זאת אומרת ייחד כלי להלוואתו? הלווה אמר, אם לא יהיה לי כסף להחזיר לך, אני אחזיר לך את, את ההלוואה באמצעות הפמותים שלי, כן? ואז אני משקר ואומר, לא, לא הלוות לי, ואני מחזיר לך לא את הכסף ולא את הפמותים, כן? אז אני חייב קורבן שבועה, אבל אם לא ייחד כלי להלוואתו, הוא לא מביא קורבן שבועה. זאת שיטת רב חסדא, וככה אנחנו באמת מבינים את הפסוק, כי רב חסדא אומר, לא, לא בכדי הפסוק חיבר ביחד פיקדון, תשומת יד, גזל ועושק. זאת אומרת, הוא חיבר ביחד דברים שיש בהם חפץ מסוים, ביחד עם דברים שאין בהם חפץ מסוים בשביל ללמד, שגם בהם זה דווקא במקרה שייחד לו חפץ מסוים. גם בהלוואה וגם בעושק, בעושק הוא אמר לו, אם אני לא אשלם לך את השכר שלך, קח מהפמותים שלי את השכר. ואז הוא נשבע לשקר, וחייב קורבן שבוע. אוקיי, ועד כאן אנחנו עדיין באמצע ההוכחה. וכי אהדרי קרא, כתיב, וכי אהדרי קרא כתיב, כאשר הוא מחזיר, זאת אומרת, כאשר הוא מודה שהוא נשבע לשקר, והוא עכשיו צריך להחזיר את מה שהוא לקח, אז מה כתוב בפסוק? והיה כי הכתב והשם והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושר אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, ואילו תשומת יד לא האדרי, לא כתוב בפסוק שהוא מחזיר את התשומת יד. למה לא כתוב? מה איתה? מה? לאו משום דמחסר משיכה, כי מה? כי אתה, אני אמור להחזיר את מה שלקחתי, נכון? אני לקחתי פיקדון ולקחתי גזל, אני צריך להחזיר. בתשומת יד, בהלוואה לא לקחתי כלום. על ההלוואה בעצמה, אני לא צריך להביא קורבן שבועה, בגלל שאמרנו שאין פה משהו מסוים. ועל הכלי שאני הבטחתי לך שממנו אני אשלם, אתה לא משכת אותו, הוא לא שלך. אני צריך כאילו להחזיר לך משהו שהוא שלך. הכלי הוא לא שלך, כיוון שהוא לא שלך, אין על זה קורבן שבועה. אז מה זה מוכיח? שמשיכה לא קונה, כי לפי רבי יוחנן שמאות קונות, הכלי הפך להיות של המלווה ברגע שהלווה, כן, הכלי הפך להיות של המלווה ברגע שהוא נתן ללווה את הכסף, אז הוא כאילו קנה את הכלי שהוא ייחד לו להלוואתו.
ברגע שהוא לא
שילם. כן, זה קצת מורכב, כאילו, אבל יש פה נתינת כסף ומעין לי יש קניין. ולכן, אז לכאורה, הוא היה צריך להביא קורבן שבועה גם על מקרה של הלוואה. אבל, לפי ריש לקיש, שהכלי לא הופך להיות של המלווה עד שהוא לא מושך אותו, אז באמת לכן אין פה קורבן שבועה על הלוואה. אומרת הגמרא, מה הייתה מעלה ושוט בחסר משיכה? אז הנה הוכחה לריש לקיש. זאת, זה מה שאומר רב פאפה, רבה. הוא אמר לרב פאפה לרבה, אימא מאושק הוא דעדר קרא. הרי הפסוק, שוב, אמרנו יש לנו כאילו פער בין הפסוקים. בפסוק אחד כתוב ארבעה דברים, פיקדון תשומת יד גזל אושק, בכיחש, וכשהוא מחזיר כתוב שלושה דברים. אבל גם אושק זה כמו הלוואה. עושק זה גם כן דבר שמעולם לא לקחתי לך כלום, אתה עבדת אצלי והבטחתי שאני אשלם לך מהפמותים, כן, אבל פמותים לא שלך, לא משכת אותם, כן, אז למה כתוב בפסוק של ההחזרה כן כתוב עושק, אז אומר רב פאפה לרבה, אימא מעושק הוא דר דר קרא, זאת אומרת, לא היה צריך לכתוב תשומת יד בפסוק של ההחזרה, כי כבר כתבו עושק, ומזה אנחנו לומדים גם לתשומת יד, מילא נפלה הוכחה של רבה. עונה לו לא, על העושק מה מדובר, אחב מהסקינן, כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו. זאת אומרת, הפועל אומר לו, תקשיב, אני לא סומך עליך, אני רוצה שהפמותים יהיו שייכים לי, אני מושך את הפמותים, הם שלי, עכשיו אני שם אותם חזר אצלך בבית, ועכשיו אני מקווה שתחזיר לי כסף על השכר שלי. אם לא תחזיר לי כסף, אז הפמותים האלה הם שלי כבר, כן, אני אקח אותם. זה המקרה, ולכן כתוב בפסוק את העושק, אומר לו, היינו פיקדון, אם זה רק פמותים שכאילו הפועל יפקיד אצל בעל הבית, זה בדיוק פיקדון, תשובה, תראי גבני פיקדון, נכון? זה כמו פיקדון, אבל זה סוג אחר של פיקדון, זה פיקדון שמתחיל מסיפור של שכר של פועל. יחי, תשומת יד נמי להדרי ולוקמי, כגון שנטלו ממנו וחזר ופקידו אצלו, אז גם בתשומת יד, בוא נאמר שנעשה מקרה כזה, להדרי הכוונה היא שהפסוק יחזור עליו, נכון? כי הפסוק חזר רק על שלושה דברים ולא על ארבעה, ואחרי שהפסוק יחזור עליו, אז אנחנו נעמיד את זה באותו מקרה שהמלווה משך את הפמותים וחזר והפקידם אצל הלווה. אומרת הגמרא, באמת היה אפשר לעשות את זה. אדרי קרא לא תיובת ולא סייעת. אם הפסוק היה חוזר על ההלוואה שוב פעם, אז לא היה לנו לא הוכחה ולא קושייה והכל היה בסדר. האשתא דלא אדרי קרא מסייע לי. כן? עכשיו שהפסוק לא חזר על תשומת יד, זה מוכיח את ריש לקיש. כן? תכף אני אסכם. שואלת הגמרא, בתשומת יד לא אדרי קרא, האם באמת בתשומת יד הפסוק לא חוזר על זה? האם באמת בתשומת יד אנחנו אומרים שהלווה לא חייב קורבן שבועה? והתניא, אמר רבי שמעון, מניין ליתן את האמור למעלה למטה? דכתיב, או מכל ישר שווה עליו לשקר. זאת אומרת, ואמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אמר רב, לרבות תשומת יד לשבון. תשובה, בעד ימיה לא אדר קרא. זאת אומרת, באמת יש לנו דרשה שאומרת מכל אשר ישבה עליו לשקר, וזה בא לרבות גם תשומת יד, והתשובה היא נכון, אבל בפירוש הפסוק לא חזר על זה בפירוש, וזאת ההוכחה. אז זה סיכום, יש לנו מקרה של אדם שחייב קורבן שבועה. אדם חייב קורבן שבועה רק אם ממש הוא גוזל חפץ, כן? לא אם הוא רק לא שילם את מה שהוא התחייב לשלם, כן? אבל אם הוא ממש חפץ שלא שייך לו, נמצא אצלו והוא לא מוכן להחזיר אותו, על זה הוא חייב קורבן שבועה. כמובן למדנו בבבא קמא שהכוונה היא שהוא נשבע, ואחרי זה הודע שהוא נשבע לשקר, ואז הוא מתחייב קורבן שבוע. עכשיו, אם האות קונות, אז לכאורה בכל סיטואציה אני אומר, כמעט כל סיטואציה, אני אגיד שהחפץ כבר קנוי, כן? הלוויתי כסף, אז החפץ שהתחייבו לי להחזיר ממנו את ההלוואה, הוא כבר קנוי לי. ולכן, לכאורה, לא היה הבדל בין הלוואה לבין פיקדון לבין גזל. אבל הפסוק לא חזר על הלוואה, ומזה אנחנו רוצים ללמוד, שבאמת יש הבדל בין הלוואה לפיקדון לגזל, שבהלוואה החפץ לא קנוי לי. למה החפץ לא קנוי לי? כי ריש לקיש צודק שמשיכה קונה ולא מעות, שמעות לא קונות בכלל, אפילו, רבי יוחנן אומר שמעות קונות מהתורה, אבל חכמים אמרו שצריך משיכה. אז כאילו, לפי רבי יוחנן, נגיע לא קשה להסביר למה לא חזרו פה על, על הסיפור של המשיכה. סליחה, למה לא חזרו על ההלוואה? כי זה בעצם באותו גדר, בסופו של דבר. זה הסיכום של העניין. זה הפסוק.
אצל הלווה יש את הפיקדון ואת המשכון?
לא, הוא לא לקח את המשכון אליו.
מה הוא גזל?
הלווה לא מחזיר את ההלוואה. זה הגזל. והלווה ייחד לו כלי להלוואתו. הוא אמר לו, אם אני לא אחזיר לך, תיקח את הפמותים. כן? ועל זה הוא נשבע. אם זה יהיה המקרה, אז לפי רבי יוחנן, הוא יהיה חייב קורבן שבועה, ולפי יש לו חייב קורבן שבועה, רק אם המלווה ייקח את הפמותים ויחזיר אותה, את ההלוואה אפילו, ייקח את הפמותים ויחזיר אותם ללווה ויגיד, אתה תשמור לי על הפמותים האלה, רק אז הוא יהיה חייב קורבן שבועה, אם הוא יכחיש. טוב, מתניתה. אז רב אמר שיש פסוק ומתניתה, נכון? קרא ומתניתה. אז מה המתניתה שמסייעת לריש לקיש? מתניתה מנהלן, דתניה, נתנה לבלן מעל, כן? זה ברייטה במסכת מעילה, שאם אני לקחתי מטבע של הקדש, של בדק הבית, כן? ושילמתי איתה לבלן, בכניסה לברכה, כניסה לבית המרחץ, שילמתי לבלן, אז מעלתי מהרגע ששילמתי, לא מהרגע שהתחלתי ליהנות כאילו מה... בדיוק סגרו את הבית מרחץ, אמרו שהתקפה של איראן, אז אני עדיין מעלתי מהרגע ששילמתי כאילו, כן? ואמריו, דווקא בלנו דלא מחסר משיכה, אבל מי דאחרית מחסר משיכה לא מעל עד דמשיך. זה רב אומר שמה שכתוב, למה כתוב נתנה לבלן מעל? למה הביאו דוגמה דווקא בלן? כי אצל בלן באמת אין שום דבר שאפשר למשוך, כן? ברגע שנתתי הכסף זה סוף העסקה. כאילו, אז אני צריך לקבל את התמורה שלי, אבל קניתי כבר את העסקה. אבל כשאני הולך לנותן שירות אחר, כן? אז יש איזשהו משהו שאפשר למשוך. אז הדוגמה שמדברים עליה פה זה ספר. כן? בוא נראה את זה. אז רב אומר, נתנה לבלן, דווקא בלנו דלא מחסר משיכה. אבל מי דאחרית דמיסח חסר משיכה? לא מעל, עד דמשיך. סימן שצריך משיכה. והתניה נתנה לספר מעל, וספר הבאי לממשך תספורת. אצל הספר אני יכול כאילו למשוך את המספריים, כן? את מה שהוא הולך לספר אותי. בברכה, מה אני אמשוך? את הברכה? אני לא יכול למשוך את הברכה. אז אין מה למשוך. אבל אצל כל בעל מקצוע אחר, אני יכול למשוך, לא יודע מה, אני משלם לגנן שיעשה לי גינון בגינה, אני אמשוך את, את המעדר שלו, ואז יהיה לי משהו למשוך. דווקא בבלן אין מה למשוך, ולכן המעילה מתחילה מרגע התשלום. אבל בכל שאר המקצועות המעילה מתחילה מרגע המשיכה, סימן שמעות לא קונות, כן? כי אם מעות קונות, אז למה רק מהמשיכה אני מועל? למה אני לא מועל מהרגע שאני משלם? וספר, אבל אוקיי, אז עוד פעם. אז רב אומר דווקא בלן. רגע, אבל יש ברייתא נתנה לספר מעל, ובספר יש מה למשוך. תשובה, אחת מהסקינן בספר נוכרי, דלאו בר משיכה הוא, הוא גוי בכלל. וגוי, הוא, אין לו את הדין הזה של משיכה. כן?
איך גוי קונה?
שאלה מצוינת, באמת שאלה גדולה, למה זו שאלה גדולה? גם מחירת חמץ, נכון, וגם זה עניין דומה, אבל יש על זה הרבה תשובות בנושא של בחור. אני רוצה שהבן שיוולד לא יהיה בחור, בבהמות, כן? אז אני מקנה לגוי את הבהמה, ויש על זה הרבה שאלות, עשיתי ככה, נתתי לו שטר, אבל לא הספקתי... כי בדרך כלל מחירת חמץ עושה הרב של העיר, כאילו מישהו שיודע מה הוא עושה, את המחירה של הבהמה לגוי פחות. אז יש על זה תשובות. בכל אופן, אז פה יוצא שלשיטת ריש לקיש שחושב שמשיכה קונה, זה ביהודי. אבל בגוי מאות קונות, כאילו, לריש לקיש. כן? כי מה כתוב ביהודי? כי תנקור ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. מי זה עמיתך? היהודי. אז לגוי אין משיכה קונה, ומאות קונות. אבל ליהודי... משיכה קונה. אז הספר שאני נותה בא הגזבר עם הכסף של ההקדש, הולך לספר, משלם לו עם כסף של הקדש, הוא מועל. למה? כי זה ספר גוי. ברגע שנתתי את הכסף, אז כבר עשיתי את העסקה. אם זה היה ספר יהודי, אז הייתי מועל רק כשהוא היה, הייתי מושך את המכונת הספורת, כן? תנא נמי אחי, נתנה לספר או לספן או לכל בעלי אומנות, לא מעל, עד המשך. הנה אתה רואה שכתוב שנתנה לספר לא מעל, ופעם שנייה כתוב נתנה לספר כן מעל, קשי ענה דדי, אליו שמע מינה, כאן בספר נוכרי, כאן בספר ישראל שמע מינה, ואנחנו רואים, הנה, זה שיש חילוק בין יהודי לגוי, זה מוכיח שיש לקיש צודק, כן? שביהודי אנחנו אומרים לא מעל עד שמשך, ובגוי אנחנו אומרים ברגע שנתן מעות ומעל. דרך אגב, ייתכן שרבי יוחנן חושב הפוך, שבגוי זה משיכה וביהודי זה כסף. אבל לא ניכנס לזה. אוקיי, אז ככה, יש לנו פה מקרה מאוד מעניין מבחינת פסיקת הלכה, כי רבא אמר קרא ומתנית מסייע לריש לקיש, והגמרא לא דחתה את זה, זה נשאר, כן? שיש באמת פסוק וברייתא שמסייעים לריש לקיש, ואז המשפט הבא, וכן אמר רב נחמן דבר תורה מאות קונות. זאת אומרת, אז רש"י אומר, וכן אמר רב נחמן כרבי יוחנן, כן? אז וכן פה הוא קצת חשוד. בכל אופן, רב נחמן אמר דבר תורה מאות קונות, שרבי יוחנן צודק ולא ריש לקיש. ובאמת זו שאלה, מה נפסוק להלכה? כשיש לי פה בעצם סוג של מחלוקת, א' בין רבי יוחנן לריש לקיש, ותמיד הלכה כרבי יוחנן, מצד שני, יש לי מחלוקת בין רב לרב נחמן, נכון? כי רב אומר, קרא ומתנית המסייע לריש לקיש, ורב נחמן אומר הלכה כרבי יוחנן, אז לכאורה יהיה צריך לפסוק כרבה. אז זו שאלה, ותוספות דן בזה בעריכות.
לריש לקיש לרבי יוחנן, יש איזה כלל?
רבי יוחנן, חוץ משלוש מקומות, כן. וכן אבל אנחנו דבר תורה מאות קונות, ובדקה לוי במתניתין, עכשיו לוי חיפש הוכחה שרבי יוחנן צודק, בדקה לוי במתניתי, מה זה מתניתי? רשי אומר, הגיע והוסיפה בתוספתה שסידר ושנה בה, זאת אומרת לפי רשי הוא כאילו ממש הכניס בכוח את רבי יוחנן לתוך הברייתא, כן, היה לו לרבי לוי היה ברייתות, היה לו כמו שהיה לרבי חייא ולרבי יושעיה, אז הוא בדקה רשי אומר, הגיעה והוסיפה בתוספתה שסידר. ככה רשי כותב. יש הסברים נוספים שהוא פשוט עבר מחדש על כל הברייתות שיש לו בשביל למצוא איפה רבי יוחנן צודק. בכל אופן, מה הוא מצא? כתוב נתנה לסיטון מעל. מה זה סיטון? אדם שמוכר סחורה. אם הוא מוכר סחורה, אז ברור שהוא יכול למשוך, נכון? וכתוב נתנה לסיטון מעל, ברגע שהוא נתן את המטבע לסיטון הוא כבר מעל. אז סימן שרבי יוחנן צודק שבנתינת המטבע הוא נעשה קניין. אלא קשי על ריש לקיש, הברייתא הזאת קשה לריש לקיש, אמר לך ריש לקיש, המני רבי שמעוני, ריש לקיש אמר, אני כבר אמרתי לך שאני חושב שרבי שמעון חולק עליי, שרבי שמעון חושב כמו רבי יוחנן, אז סבבה, הברייתא הזאת היא כמו רבי שמעון, והיא לא לשיטתי. זהו, עד כאן סיימנו את מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש, וכמו שאמרתי, באמת מבחינת פסיקת הלכה יש פה בעיה, כאילו, זאת אומרת, זה לא ברור איך לפסוק פה להלכה. המשך המשנה אמר, אבל אמרו מי שפרה, כן, מי שפרה מאנשי דור המבול, הוא יפרה מי שאינו עומד בדיבורו. מה זה בדיוק, איך זה בדיוק עובד? איתמר, אביי אמר, עודוי מודיעינן לי, רב אמר, מילת ליתינן לי. כאילו, אביי אומר, מה שאני מבין זה ככה, שאביי אומר לו, תקשיב, התוצאה של מעשיך היא מי שפרה. אם אתה לא תעמוד בדיבורך, יהיה לך מי שפרה. ורב אומר, זה לא הודעה, זה כללה, אנחנו אומרים לך, שאמן שיפרעו ממך, כן, משהו כזה. אז או שזה כללה או שזה הודעה. אביי אמר, עודוי מודיעינן, אני דכתיב, נשיא בעמך, לא טהור, זה לא יפה לקלל. נשיא בעמך וגם כל אדם אחר, אסור לקלל. אז לכן לא מקללים. למרות שדווקא אביי, הרבה פעמים כתוב, לא הייתה לאביי, כן, הוא דווקא זה ש... רבא אמר, אולי אדם צועקת שחסר לו כזה. רבא אמר, מילת ליתינן לי, דכתיב בעמך, בעושה מעשה עמך. כתוב, ונשיא בעמך לא טהור, ואנחנו דורשים שדווקא בעושה מעשה עמך, אבל אם הוא לא עושה מעשה עמך, אז כן תקלל אותו. אז הוא פה, הוא לא עושה מעשה עמך, כי הוא לא עומד בדיבורו. יהודים כמובן, כידוע, עומדים בדיבורם.
מה הדין לגבי ביבי?
מה? עומד בדיבורו, לא? אמר רבא, מינה מינה לה. מנה אמינה לה שלא מקללים, סליחה, שכן מקללים ולא מודיעים, כן? דרביכי אבר יוסף, יאהבו לזוזה ימילך. נתנו לו כסף על המלח, זאת אומרת, כבר שמו את הכסף, והוא היה צריך לספק מלח, כן? מה קרה? התייקר המלח, אז מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לבטל את העסקה ולהגיד, התייקר המלח, למה שאני אפסיד את הכסף? אני רוצה לעשות עסקה חדשה במחיר הגבוה יותר. אז הוא רצה לחזור בו, והם כבר נתנו את הכסף. אתה לקמדי רבי יוחנן, הלך לשאול את רבי יוחנן, אמר לי זילה אב להו, והיא לא קבל עליך מי שפרה. אם אתה לא תעשה את זה, תקבל עליך מי שפרה. עכשיו מה זה היה? זה היה כללה או זה היה הודעה? הדבר הזה שרבי יוחנן אמר רבי חייה בר יוסף. היא אמרת, הודוי מודיעינן לי, רבי חייה בר יוסף בר הודוי, הוא מה, רבי חייה בר יוסף לא יודע? הוא יודע, קוראים לו רבי, כן, הוא רבי חייה בר יוסף. אז ברור שהוא יודע, אז רבי יוחנן לא צריך להודיע לו. אז למה רבי יוחנן אמר לו? זה קילל אותו. סימן שמי שפרה זה כללה ולא הודעה. הוא אומר את הגמרא, מה פתאום? אלא מי, מילת ליתינן, רבי חייה בר יוסף, עתה לקבולי, עלי לתותא דרבנן. מה רבי חייה בר יוסף שהוא רב, הולך לקבל על עצמו כללה? מה הקטע? זה גם לא הגיוני כאילו. אלא חייבים להגיד שהמקרה הזה לא מוכיח כלום. אלא רבי חייה בר יוסף, ערבון הוא דייה ולי. היה מקרה יותר מורכב. כי מה שנתנו לרבי חייא בר יוסף זה ערבון, לא כסף. והשאלה הייתה האם הערבון קונה כנגדו או קונה כנגד כולו, כן? ואמר לרבי, סליחה, הוא סבר כנגדו הוא קונה, ואמר לרבי יוחנן כנגד כולו הוא קונה. תכף נסביר מה הכוונה, אבל לסיכום, השאלה אם מי שפרה זה כללה או הודעה, אין בזה אחראי. זאת אומרת, רבא אמר, יש לי הוכחה לזה, אבל ההוכחה היא, לא, היא נופלת. כן, בכל אופן, לכאורה הלכה כרבא בניגוד לאביי. שזה כללה ולא הודעה. עכשיו הגענו לעניין של ערבון כנגדו כולו, כנגד כולו קונה. אז זה מחלוקת, אומרת הגמרא איתמר, ערבון. רב אמר כנגדו קונה, ורבי יוחנן אמר כנגד כולו קונה. עכשיו... כבר הסברנו למה לפי ריש לקיש יש מי שפרה ולמה לפי רבי יוחנן יש מי שפרה. עכשיו אתה שואל על הערבון. מצוין. אתה שואל על הערבון. מצוין. הערבון, דבר ראשון, מדובר גם על קרקעות וגם מטלטלים. ככה רש"י מסביר פה. אז על קרקעות, ברור, כסף קונה קרקע. אז אני סיכמתי איתך שאני קונה את הבית שלך, שילמתי לך מקדמה, כן? על הבית. אז האם המקדמה הזאת היא קונה כבר את כל הבית ואני רק נשאר לי חוב לשלם לך, או שהיא קונה רק, קניתי חדר. דרך אגב, מול המשכנתא, מול הבנק, זה מעניין איך זה עובד, כן? יש לי משכנתא עם הבנק, אז מה, חצי מהבית שייך לי, חצי מהבית הבית שייך לבנק. אז יש לנו, אז לגבי קרקעות השאלה היא ברורה. האם שאני נותן ערבון, במילים שלנו מקדמה, רש"י אומר ערבון, רש"י אומר ערבון מקצת מעות. כן? רש"י אומר שמדובר על זה ערבון במובן של מקדמה. בדרך כלל ערבון זה משכון, כאילו.
זה חפץ.
זה חפץ, נכון. אבל כאן רש"י אומר שמדובר על מעות. יכול להיות שבגמרא באופן כללי ערבון זה כסף, ומשכון זה חפץ. שערבון זה, כן. בכל אופן, אז ערבון, או כנגד כולו הוא קונה, זאת אומרת, כבר נעשה הקניין ורק נשאר חוב, או שרק כנגדו הוא קונה. זה המחלוקת של רב ורבי יוחנן. זה לגבי קרקע, ולגבי מיטלטלין, הרי כסף לא קונה, לא משנה אם מדאורייתא הוא כן קונה וביטלו את זה, או שהוא מדאורייתא הוא לא קונה. בכל אופן, השאלה היא אם הערבון של הכסף שאני נותן, זאת אומרת, רבי יוחנן אומר, כסף מדאורייתא קונה מתי? כששילמתי את הכל, נכון? ומה קורה כששילמתי חלק? אז שילמתי חלק, אז או שכנגדו הוא קונה, או שכנגד כולו הוא קונה, לעניין מי שפרה. האם המי שפרה הוא רק כנגד הסכום, או לא כנגד הסכום? ביחס לרבי חייא בר יוסף, הוא רצה להתחרט מהעסקה, הוא אמר, אני אביא להם את המקדמה שלהם, אני אביא להם כנגדה. אבל אין לי מי שפרה על השאר. ומה רבי יוחנן אמר לו? כמו שהוא חושב, רבי יוחנן אמר, כנגד כולו הוא קונה.
אם
הערבון שלי 3%,
בעצם
נקרא גרמלה
שילמתי,
כבר קניתי. כן, או שנגיד, שהקניין, כן, אבל שוב, זה לא קניין, זה קניין לעניין מי שפרה. זה, במטלטלין השאלה היא על מה חלה מי שפרה, על איזה אחוז מהסחורה חל מי שפרה, ובקרקעות השאלה היא על מה חל הקניין ממש, אוקיי? אז יתמר, ערבון, רב אמר כנגדו הוא קונה, ורבי יוחנן אמר כנגד כולו הוא קונה. מי טבעי, הנותן ערבון לחברו. אם אמר, ואמר לו, אם אני חוזר בי, ערבוני מחו לך. ועלה אמר לו, אם אני אחזור בי, אכפול לך ערבוך. ממש מקדמה, אני רציני בעסק הזה, כן? אז אני אומר, אם אני חוזר בי, קח את הערבון שלי, קח את הכסף. זה יש לך ביטחון, שאם אני אחזור בי, לפחות תיקח את הערבון. והשני אומר, אם אני אחזור בי, אני אחזיר לך פי שניים מהערבון. המוכר, כן? אומר, אם אני אחליט לא למכור לך את הסחורה, אני מתחייב לשלם לך פי שניים. אז רבי יוסי אומר, נתקיימו התנאים דבר רבי יוסי, כן? מאירה גמרה, רבי יוסי לתאמר דאמר, אסמכת קניה, זה אסמכת, זה סוג של הבטחה שהיא הבטחה לא רצינית, היא כזאת הבטחה שאני אומר, תראה, אני מה זה רציני? אני מבטיח לך ככה וככה. לפי רבי יוסי ההבטחה הזאת עובדת, אבל אנחנו רוב הפוסקים סוברים שזה לא עובד, אסמכת לא קניה, ולכן התנאי הזה לא חל. אם התנאי הזה לא חל, אז מה כן חל? רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. זאת אומרת, הנותן ערבון לחברו, כן? מה כן קורה שם? הוא כן מקבל את האחוז כנגד ערבונו. אמר רבן שאומן גמליאל, במה דברים אמורים שקונה כנגד ערבונו? בזמן שאמר לו ערבוני ייקון, אבל מכר לו בית או שדה באלף זוז ופרה לו מהם 500 זוז, קנה, הוא מחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. זאת אומרת, אם הוא אמר לו ערבוני יקנה את הכל, אז אני אומר, זה לא רציני. זה אסמכת, ואז אתה מקבל רק כנגד הערבון. אבל אם אני שילמתי מקדמה על הבית, קניתי כבר את כל הבית, ונשאר לי חוב. עוד פעם, תסתכלו. כן? רבן שמעון אומר, בזה דבר אומרים, בזמן שאמר לו ערבוני יקון, הנה אמרתי לך, הערבון שלי יקנה הכל, אז אנחנו אומרים, זה לא עובד. הערבון לא קונה הכל, אלא, אלא את האחוז, נכון? אבל אם אמרתי, אם אני שילמתי מקדמה, הדבר הטבעי שקורה במקדמה, אם אני לא מדבר, זה שהמקדמה קונה את הכל ונשאר חוב. קנה ומחזיר לו את השאר אפילו אחר כמה שנים. מה אלה עבור הדין למטלטלין? בדסטמה קני לו. אז הנה נגיד אותו דבר גם במטלטלין. אני שילמתי ערבון על המטלטלין, אז יש לי מי שפרה על הכל, כנגד כולו הוא קונה. כמו בקרקע, ככה גם במטלטלין. זה הוכחה שרבי יוחנן צודק שכנגד כולו קונה. אומרת הגמרא, לא. מטלטלין בסטמה לא קני. בקרקע, כשאני נותן כסף בסתם המקדמה, קונה הכל. במטלטלין שאני נותן כסף מקדמה, לא קונה, קונה רק כנגד מה שנתתי, וגם זה רק לעניין מי שפרה ולא כעניין גמור. כן? אומרת הגמרא, מה פתאום? מה ישנה? למה אתה חושב שיש הבדל בין קרקע לבין מטלטלין? מה ישנה? קרקע דבקספה קני לי, ממש קני לי לכולי. מטלטלי דלא קני אלא לקבולי, מי שפרה לא קני לכולי. כן, הקניין שבקרקע הוא קניין ממשי, ברגע שאני נותן כסף הקרקע קנויה לי, אז הקנייה היא באמת קנייה על הכל, אלא אם היא מתנית כל מיני תנאים. אבל במטלטלין שממילא אין פה באמת קניין, זה רק מי שפרה, אז זה לא עובד על הכל. אז המחלוקת של רב רבי יוחנן, אני יוצא למסקנה, היא לא לגבי קרקע, לגבי קרקע מפורש בברייתא, שברגע שנתתי מקדמה קניתי הכל. אבל לגבי מטלטלין, האם ערבון קונה כנגדו, כנגד כולו, זה מחלוקת, האם מטלטלין לעניין מי שפרה, קונים את הכל, הערבון או רק כנגדו.
זה בניגוד לסיפור של המלח.
המלח, אנחנו העמדנו את זה במקרה של ערבון, הוא רצה לחזור בו ממה שמעבר לערבון. הוא לא רצה לחזור בו על הכל. נתנו לו 3%, הוא רצה לחזור מ-97%. הוא חשב שערבון קונה כנגדו, ולכן הוא יכול לחזור ב-97%, ורבי יוחנן אמר לא, כנגד כולו הוא קונה, ואתה חייב לתת הכל.
בניגוד למה שעכשיו ראינו בהסבר של הקינדו של הברייטה.
למה? לא הבנתי. הברייטה דיברה על קרקע, והמלח הוא מטלטלים.
הוא לא קונה את הכל, רבי יוחנן...
לא, זה היה קושייה על רב, זה היה תירוץ של רב. רבי יוחנן אומר, בקרקע ומטלטלים זה אותו דבר, רק שזה מי שפרה וזה קניין. כן, יפה. אוקיי, מייטיבי, למה כתנאי? בוא נאמר שזה מחלוק כתנאי ובזה נסיים. המלווה את חברו על המשכון ונכנסה השמיטה. אף על פי שאינו שווה אל הפלג, אינו משמט. דיבר רבן שמעון בן גמליאל. רבי יהודה הנשיא אומר, אם היה משכון כנגד הלוואתו, אינו משמט. ואם לאו, משמט. אז יש פה מחלוקת על לגבי, אתם יודעים מה, נראה לי זה יותר מדי מסובך, אנחנו נמשיך עם זה מחר. שיהיה לכולם יום טוב.